שלום לכולם. תודה לכל המארגנים והעושים במלאכה. אשר אדם מגיע לדין, סוף שליחותו בעולם, גיל 120, לא משנה מי הוא, לא משנה מה גילו, לא משנה מה תפקידו, שואלים אותו שאלות. הדין בשמיים אין בו הרבה פילוסופיות, לא מסתובבים מסביב, שואלים את האדם שאלות נוקבות, 6-7 שאלות, זה הכל, שכל תמצית חיינו מקופלות בשאלות האלה. שאלה ראשונה שואלים את האדם, לא מה האידיאולוגיות שלך, לא כמה ציטוטים ציטטת, לא כמה צלשים קיבלת, אלא האם נסעת ונתת באמונה. כל סוגיית הממון, הפרנסה, הכלכלה, מה עשית בה? נהגת באמונה, בנאמנות, באמינות, או חלילה חלילה? וכך בעצם אומרת הגמרא מסכת מנחות, סליחה, עירובין, דף סמכי, שלושה דברים אדם ניכר, הראשון שבהם, כיסו, ממונו. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה שואלים את האדם, האם קבעת עיתים לתורה? יש לנו הרבה דברים חשובים בחיים, ולכל אדם יש סדרי עדיפויות, ולפעמים הם מתנגשים. למשל, אדם פשוט רוצה מאוד לבוא בזמן שאמרו לו לבוא, לאן שהוא, והוא נמצא בעוד מקום שגם שם אמרו לו לבוא בזמן, ולפעמים זה מתנגש, אז הוא קצת מאחר, אז אנחנו בטח סולחים לו, כי הוא לא מכוונה רעה, הוא עושה את זה. שואלים את האדם, האם קבעת עיתים לתורה? כשהגיע הזמן של הלימוד, לא משנה מה היה חשוב חוץ מזה, הקביעות נשמרת. חז"ל ידעו שבו יבוא היום ויגיע לעולם מכשיר מצוין מצד אחד, נורא ואיום מצד שני, ושמו לא בישראל, כי אין לזה שם בעברית, פלאפון. וישאלו אותנו, האם השתמשנו במכשיר הזה כשלמדנו? גם אם ענינו שעכשיו אני לומד ותתקשר אחר כך, כשבעצם לא היינו צריכים לענות את זה, גם את זה ישאלו אותנו. זו שאלת קבעת עיתים לתורה. שאלה שלישית, האם הקמת בית? האם קיימת בית? האם השקעת מה שהיית צריך להשקיע בבית? גם את זה ישאלו ביום הדין. ושאלה נוספת ישאלו, האם ציפית או ציפית לישועה? איזה אדם לא מצפה לישועה? ואיזה אדם לא אומר, במיוחד בשנים האחרונות, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אומרים הראשונים, הרמב״ם ברמיזה והר"ן בצורה ברורה, את השאלה הזאת כבר שאלנו בשאלה האם קבעת עיתים לתורה. הרי אדם לא יקבע עיתים למה שהוא לא מאמין בו. אז האמנת בתורה. והתורה אומרת בפרק למד בספר דברים שיבוא משיח. איפה היא אמרה את זה? כתוב, ושב וקיבצך מכל העמים והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך. אתה מאמין בתורה, אתה מאמין במשיח. אז בשביל מה לשאול שוב שאלה נוספת ציפית על ישועה? על כן אומר הר"ן בעקבות דברי רש"י, האם ציפית או ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? משיח זה לא דבר שאפשר לסכם אותו בחצי מילה. זה תוכנית אלוקית רבת שלבים. האם למדנו את התוכנית הזאת? והאם ציפינו להתממשותה? אז יש לנו כמה דקות ללמוד אחת הנבואות, שאולי יש ממנה השלכות לנסת הבנת אותה באמונה, אולי יש ממנה השלכות לקוות עיתים לתורה, אולי יש השלכות להקמת בית, קיומו, התפתחותו, ואולי יש בה מענה לציפייה לדברי הנבואה וקיומם בימיך. הנבואה הזאת היא נבואת הושע, נמצאת פה בדף שקיבלנו, בפסקה 2. יש פה פינה חמה, מי שרוצה לשתות, אפשר בחוץ. תודה רבה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עם ישראל נמצא בגלות, והקדוש ברוך הוא עושה את מה שכתוב בפסוק ט"ז. לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בגלות ומנסה לתקן אותנו. עד מתי? נתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה. עם ישראל וארץ ישראל, הקשר ביניהם והוא כמו חתן וכלה, כמו איש ואישה. על כן ארץ ישראל, כשהיא לבד, מרוסקת, חריבה, גופרית ומלח שריפה כל ארצה. ועם ישראל, כשהוא לבד, הוא מרוסק לארבע רוחות השמיים, מפוזר ומפורד בין העמים. כשאלוקים מחליט שאי אפשר יותר שישארו לבד, אז הם מתחילים לצמוח. הארץ לאט לאט הופכת מעמק אחור לפתח תקווה. מלפני 120 שנה, והעם, זה החלק השני של הפסוק, וענתה שמה כי מנעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. לפי מדרש אלקוט שמוני במקור, פירוש הדבר שגם העם מתחיל לצמוח, ומספרו הציבורי בזמן הגאולה יהיה כמו ביציאת מצרים, היינו 600 אלף גברים. המספר 600 אלף הוא יהיה מספר הגאולה. בתפשין ח' ערב הקמת המדינה היו בארץ 600 אלף יהודים. במלחמת ששת הימים, ערב מלחמת ששת הימים, היו בארץ 600 אלף גברים יהודים. במלחמת המפרץ הראשונה, תפשין נון א', היו בארץ 600 אלף חיילים יהודים. מתי יהיו בארץ 6 מיליון יהודים? תעשו חשבון. אם מישהו יודע את התאריך, הוא ידע מה יקרה אז. עוד שלב הגאולה. זה יכול להיות מחר. אנחנו לא בקיאים בתאריכים, אבל זה המספר. 600 אלף על כפולותיו השונות. אז הארץ פורחת עמק החול לפתח תקווה. העם מתחיל לפרוח 600 אלף. עכשיו, מה צריך להתברר? אומר הנביא בפסוק י"ח. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. לי לומר לאלוקים, הנה אנחנו באים לאחת מפרשות הדרכים של הבית. מצד אחד מדובר על אישי, על בעלי, על קשר מין איש ואישה. ומצד שני מדובר על הקשר מכנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הבית בישראל הוא לא רק מערכת היחסים בין מרכיבי הבית. מקום להתארגנות של הורים וילדים. הבית בישראל הוא איזושהי חוליה בשרשרת של יחסי אלוקים וכנסת ישראל. והנביא כאן פורס בעצם את שני הצירים. יש משהו בבית שצריך להתברר במובן של אישי ולא בעלי, ויש משהו בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא שצריך להתברר באישי ולא בעלי. אומר רש"י במקום, לשון חיבור ולא לשון כפייה. לא ריחוק, לא עדנות, לא בעלות, אלא לשון חיבור. חיבור בין מה למה, חיבור בין מי למי. אולי צריך לשם כך לקרוא גם את הפסוק הבא. לא בכדי הנבואה מסדרת את הפסוקים לפי הסדר הזה. הסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. זה לא רק תקראי אישי ולא תקראי בעלי, אלא יש לתופעה הזאת של בעלי שם יותר כולל שנקרא שמות הבעלים. והמהלך יהיה מהלך אלוקי, בעוד שהפסוק הקודם אומר תקראי, המהלך הזה אומר ואסיר אותי, כלומר זה מהלך אלוקי. הלך אלוקים להסיר את שמות הבעלים. עבודת הבעל היא בעצם סיכום מאוד מרוכז של סוגי העבודה הזרה למיניהם. מדוע? אם ניקח לדוגמה תקופה שבה אנשים חשבו שהר חרמון הוא המשפיע על קיום העולם, יש לו איזושהי השפעה לא מובנת והעולם מתנהל לפיו, אז נוצרה מזה עבודת אלילים שנקראת עבודת בעל הר חרמון, ביטוי שמופיע בספר שופטים. ומבחינה זאת היא פורסת ההשתרשות הזאת המון גוונים, כי יש בהרבה תקופות כל מיני גורמים שבני אדם מחליטים מכל מיני סיבות שזה המיצוי של הכוחות המשפיעים בעולם. אבל כן, העבודה הזאת מתפזרת או מתגוונת לגוונים שונים, לתקופות שונות. והתהליך האלוקי לפי הנבואה אומר אסירותי את שמות הבעלים מפיה. יהיה איזשהו מצב שלא תהיה יותר עבודת הבעל, לא יהיה יותר כוח שבני האדם יגידו שהוא אלוהים, אלא אלוקי אמת. יאמר כל אשר שמע באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו וכל משל. דקה לפני כן, יום לפני כן, יגיע השיא של כל עבודות הבעל בכל הדורות. כי אם יהיה איזשהו כוח שעדיין בני האדם לא חשבו שהוא עליון, אז לא ימוצא התהליך של הסירותי את שמות הבעלים. בשביל להסיר את שמות הבעלים, קודם כל צריך שיהיה שמות הבעלים. כוח האחרון שמופיע גם במפרשים על הנבואה הזאת, גם בנבואת ישעיהו פרק ב', גם בנבואת צפניה פרק ב', הכוח האחרון שבני אדם יחשבו שהוא העליון זה האדם בעצמו, הגאווה. אם נסרטט את זה על ציר הזמנים, מלחמת הצפון, חזר הביטוי הזה ונשנה אצל כל מיני אנשים בתפקידים צבאיים ואזרחיים, אומרים בכנות, חטאנו בחטא הגאווה. במלחמת הדרום, כשנתיים אחר כך, שנתיים וחצי, תכונת הנפש שמאוד בלטה גם בקרב אזרחים, גם בקרב קצינים, הייתה ענווה. הרמטכ"ל אומר לנו במפגש ליד הכותל המערבי לפני שבועיים וחצי, באיזשהו ביטוי שהוא רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, הרמטכ"ל אומר שמאוד לחצו עליו לעשות מסיבת עיתונאים בסוף המלחמה. עם מי? עם כל הגנרלים. הרמטכ"ל לא רוצה. אם שמתם לב, לא הייתה מסיבה כזאת. בימי קודמו היו כל יומיים כאלה. בימיו שלו, יאריך השם ימיו, אין מסיבת עיתונאים. הוא אמר שאחת משתיים, או שכל צהל יבוא למסיבה, או לפחות כמה דמויות שמבחינתו, אלה הדמויות שעם ישראל מאוד חשוב שיתחנך לאורם. זהו מוכן. ענפה, פשוט מאוד. זה ניסיון גדול של הדור שלנו. כי הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד גורמים, חושבים שהם, או ערכיהם, או דגליהם, הם העליון. ולהסיר את שמות הבעלים, בלי לפגוע בהם עצמם, אלא לתקן אותם, זה עבודה קשה מאוד. תן שלוש דוגמאות, למרות שזה עצמו יומיון שלם. דוגמה אחת מאוד חריפה של הרב קוק, במאמר שכתוב בספר מאמרי הראייה, והוא נקרא המאמר מסע המחנות. אומר רב קוק, לפני עשרות שנים הגיע הזמן להפסיק להשתמש במילים דתי וחופשי או דתי ולא דתי. הוא קורא לזה, צריך להסיר את שמות הבעלים האלה. עד כדי כך. כי מה זה המילה דתי? במיוחד בשנים האחרונות היא הולכת ומצטברת כמילה חיצונית. סגנון לבוש, 6-7 מצוות מעשיות, אז אדם הוא מאוד מקפיד בקשרות, מאוד מקפיד בשמירת שבת כהלכתה. אבל האם נדע שבביתו הוא מתנהג כמו בן אדם כלפי אשתו וכלפי ילדיו? לא נדע. הוא שולח את הילדים שלו לחינוך הכי תורני בכדור הארץ. אבל ריבון העולמים, מה זה תורני? שוב אנחנו חוזרים להגדרות חיצוניות. המושג שהומצא על ידי הדור שלנו כבר בגלגולו הרביעי. כי אם יש דתי, יש לא דתי. ואם אדם עבר מהמחנה הנקרא לא דתי למחנה הנקרא דתי, אז צריך להגיד מי זה הבן אדם. טוב, תדבר יומיים. לא, משפט אחד. מילה, הדור שלנו הוא לא אוהב לדבר הרבה. קצר, הכל צריך להיות קצר. טוב, המצאנו מילה. חוזר בתשובה. ואומר שאם נסעתי בשבת, ועכשיו אני לא נוסע בשבת, אני זוכה לתואר הזה. אבל יכול להיות שאו בלי קשר או עם קשר, נהייתי הרבה יותר כעסן. נהייתי הרבה יותר גאוותן. למה זכיתי לתואר? והתשובה, ממה זה נובע? עכשיו הדור שלנו עסוק בעוד זרם. כי יש כאלה שהיו במחנה הדתי, ועברו למחנה הלא דתי. גם זה צריך מילה. ועדיף שהמילה תהיה הפוכה ממילה תשובה. אז מה נהיה? חוזר בשאלה. משה רבנו, למה הראות על העם הזה? אברהם אבינו, השופט כל הארץ המשפט, גדולי החוזרים בשאלה. אומר רב נחמן בברסלב, יש דבר כזה אמונה באלוקים בלי שאלות? מה, הוא חבר שלנו מהפלמח? הכל מובן? אז או שאנחנו אלוהים וחלק חושבים כך, או שהוא לא אלוהים וגם יש כאלה שחושבים כך. אבל אם הוא אלוקים ואנחנו אי שם למטה, יש דברים לא מובנים לנו. יש דבר כזה בלי שאלות? אומר הרב קוק, תסירו את שמות הבעלים, תיכנסו לפורים. אחת המילים הכי שפלות במגילה זה המילה דת, בהקשר הפרסי כמובן, אבל זאת המילה. דתי המלך אינם עושים. מתי כתוב והדת ניתנה בשושן הבירה? כשיוצא רעיון השמד של המן והחשברוש, זה נקרא דת. פורים עצמו, אפיונו, הוא לא בדיוק יום דתי. והארי אומר, חברים יקרים, זה כמו יום כיפור. רבנו, מה אתה משווה? יום כיפור כולו זיכוך, כולו טהרה, כולו מלאכים. אנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו נראים בפורים. אומר הארי, אז יכול להיות שאתם טועיתם עד עכשיו. לא הבנתם מה זה חג, ולא הבנתם מה זה עבודת אלוקים. הכל הצטייר חיצוני, ואז כשחיצוני זה לא מתאים לציור החיצוני, אז כביכול זה לא מתאים. אז אומר הרב קוק, תסירו את שמות הבעלים. אל תשתמשו כעליון במשהו שהקדוש ברוך הוא לא הגדיר אותו עליון. אין בתורה איזושהי אפליה בין אותם שש מצוות לבין מצוות אחרות. סוגיה שנייה, גם היא מתבררת בשנים האחרונות בירור לא פשוט. נקרא לה דמוקרטיה, נקרא לה בית המשפט, שבמקרה שלא במקרה מכנה עצמו עליון. אבל אם יתברר שלציבור הישראלי אין אמון בבית המשפט הזה, צריך לבדוק למה. מפני שהמושג הזה עליון הוא לא קשור לא לכישרון ולא לאיזשהו תחום מקצועי. עליון יש רק אחד, אלוקים. ומכוח שעם ישראל יש להם ענווה, כתוב בגמרא בחולין, שזאת הסיבה המרכזית שבגללה הקדוש ברוך הוא חושק בהם, על כן אלוקים העליון נותן ערך לישראל. אבל זה לא מצד גאוותנו. ברגע שערך מסוים הופך להיות בולט, הוא יכול לקלקל, יכול להזיק, צריך לטלטל אותו. תראו איזה מתח יש בשאלה מי יהיה שר המשפטי. האם זה שמעיז בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל קצת לנענע את בית המשפט? זה מפחיד אותם. אם באים לדמוקרטיה, אחרי הסכמי אוסלו היו כמה מפגשים בין כל מיני קטלוגים בחברה הישראלית. אז מפגש אחד היה אמור להיות דמוקרטיה והלכה. אמרתי, אני לא בא למפגש. אמרו, למה? אמרתי, מפני שאני לא מוכן להשתתף במשחק הזה, שיש כאלה שהם תמיד יודעים מה זה דמוקרטיה, יש כאלה שהם תמיד צריכים להתנצל האם הם מספיק דמוקרטיים. אז אמרו, טוב, מה אתה מציע? אמרתי, דמוקרטיה ומוסר. מה יהיה עם ערכי הדמוקרטיה? סותרים את המוסר. אמרו, טוב. אבל ביקשנו שאיש מקצוע יפתח את הדיון. אז הייתה מגדולת חוקרות מדעי המדינה במדינת ישראל, פרופסור באוניברסיטת תל אביב בבית הספר לחינוך, מעוז הדמוקרטיה, פרופסור יולי תמיר, שעוד מעט בעזרת השם תסיים את תפקידה כשרת החינוך. אומרת האישה בפתח הדיון, בלי כחל, בלי סרק, כנה, ישירה, יש ערבוב מושגים בשנים האחרונות בחברה הישראלית בשאלת הדמוקרטיה. כי אנשים חושבים שהדמוקרטיה הישראלית זה כמו הדמוקרטיה האמריקאית או היוונית, והם טועים את ההודעה. מה את אומרת? היא אומרת, הדמוקרטיה בשורש שלה הייתה שלטון הרוב, שלטון העם, שלטון הכלל. ואילו הדמוקרטיה הישראלית פירושה שלטון הפרט. בתוך הקבוצה נמצא אדם, סגן הרמטכ"ל, חופשת שחרור מצה"ל, אלוף מתן וילנאי. הוא שומע את המילים האלה, הוא קופץ מהכיסא, אומר, רגע, לפי דברייך שזה שלטון הפרט, איך יהיה צבא? איך יצאו למלחמה? חושבת רגע, היא אומרת לו כך, אם רוב הפרטים יחליטו שלטובת שלטון הפרט צריך לצאת למלחמה, אז זה מלחמה צודקת. אני זוכר, הוא אמר לה, אם אישה כמוך תגיע לשלטון, זה סכנה לקיומו של צה"ל. עד כדי כך. הפרט יכול להיות דבר נפלא, לא כעליון, לא כאליל. אם הופך להיות הדבר שלטון הפרט, לאן זה מגיע? בפורים אנחנו מוכים את שלטון הפרט. המצווה של משלוח מנות היא לא פחות חשובה מהמצווה להשתקר. למי שולחים מנות? לכל האנש והבטש והגבה שאיתם אתה כל יום בקשר? מה עשית? שולח מנות לאלה שאתה רחוק מהם, או שאין לך זמן לבקר אותם. זה יכול להיות יישוב שכן, עם כל ההבדלים בין היישובים והקהילות. זה יכול להיות איש מבוגר שבעצם אף אחד לא נכנס אליו במהלך השנה. זה יכול להיות משפחות שכולות. אין סוף לאפשרויות. בפורים אתה לא חושב על עצמך. אם אתה מבין את זה, תשתה קצת יותר ממה שאתה רגיל, ואז יצא סוד ותראה כמה הנשמה שלך מחוברת לכלל. אם אתה לא מבין שזה פורים, אתה לא שותה. תנסה להתרומם למדרגת החיבור עם הכלל. פורים זה לא חג פרטי. יושבים בסעודת פורים, יושבים ביחד. זה שאני מרוב ההתלהבות שלי מעצמי עושה עם עצמי, זה קושייה גדולה. אז הבירור הזה של העליון, יש בו הרבה טלטלות. כך דוגמה שלישית, ארץ ישראל. אני אוהב את ארץ ישראל, אני לוחם למענה, ובגלל זה אני שונא אותך, כי אתה גירשת אותי מגוש קטיף. אז אם ככה, הפכתי את ארץ ישראל להיות עליונה. גם את השם הזה אלוקים יטלטל. אולי אני יכול לנו להישאר בכיתתיות, ברמה של המשקעים האישיים. ברור שאם בן אדם סובל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אל לפתח שיטה מזה, שיש כאלה שהם אוהבי ארץ ישראל, ויש כאלה שלפי הטבלה שאני המצאתי, הם לא אוהבי ארץ ישראל. שהרב קוק כותב מה שאני בכלל לא מבין איך הוא העיז לכתוב את זה. שהרב קוק כותב, מי שאוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לסנוע את הגאווה. לא רק שאני לא שונא גאווה, אלא אני אוהב אותה. ולא מבין איך הרב קוק חיבר בין סוגיה נפשית מוסרית לסוגיה לאומית. הבית זה המקום ללמוד ענווה. תקראי לי אישי ולא בעלי. הסמכויות הם לא מקור הכוח, הם נוצרות מהכוח. בעל ואשתו הם לא עסוקים בשאלה מי יותר, הם עסוקים בשאלה של פורים, איך להביא גאולה לעולם. רבי אליעזר בנו של רבי חנינה אומר, יש שיטה, האומר דבר בשם אומרו. את אסתר, תפקידך מלכה, אין שום סיכוי שבעולם שמרדכי יכול למסור את הידיעות שיש לו למלך בלעדייך. אתה מרדכי, אתה הצלת את אחשוורוש, אבל אין לך שום סיכוי להודיע לו את זה. אז איך תעשו? אסתר תגיד למלך את המילה כמעט הכי חשובה בדור שלנו, את המילה אני. אני הצלתי אותך. במקום זה מה היא אומרת? ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. רוב בני האדם מתוך ארבעה תפקידים שיש להם, שלושה עושים את זה מעולה, ברביעי נחלקו השיטות. תפקיד ראשון, תדע מי אתה, תדעי מי את. תפקיד השני, של אותו זיהוי ראשון יש גם משימות לעשות אותם. רוב בני אדם ככה חיים. יש עוד תפקיד שלישי שרוב בני אדם גם עושים אותו, זה לדעת מי הזולת, מה עניינו ומה תפקידו. עכשיו מה נעשה בתפקיד הרביעי? האם נפריע לזולת או האם נפרה אותו? כל יום, כל שעה. שאלה גדולה. האם מרוב התלהבות מעצמך בפורים אתה כל הזמן מדבר? או תקשיב. למה תקשיב? כי אתה אוהב את האמת. ומה שהזולת מברר באמת, אולי זה יותר משמעותי ממה שאתה בררת. כשאתה מקשיב או כשאת מקשיבה, הנוכחות היא יותר גדולה. בנוהג שבעולם לא כך. בנוהג שבעולם כשאדם מדבר הוא נוכח. כמעט הייתי אומר, מזה שאני מדבר משמע אני קיים. מתי האדם המודרני יגיד, מזה שאני מקשיב משמע אני קיים? אתה בא בעשר בלילה, למדת יום שלם, כולך זוהר, כולך זורח, חטפת מלאכים, דיברת עם הקדוש ברוך הוא ישירות, בעשר מחכה לך הילד שלך בן ארבע, הוא עוד לא חטף מלאכים. על כן מה שיש לו ביד זה ציור מארץ הציורים. הוא ברוב חוצפתו לא שאל אותך קודם מה לצייר. עכשיו הוא מסתכל על הפרצוף שלך, אתה מתעניין בו בציור שלו או לא? א', אין לך זמן. ב', אתה כמו כל אדם אחרי כמה שעות של מאמץ, אתה גם עייף. ואתה בא לבית לנוח. אז אם הילד שלך לא יגיד לך, הלוואי שאיזה ראי יגיד לך, לך תעשה תשובה, לא למדת כלום. כי אתה לא מבין שהבית זה המעיין, זה לא המקום לנוח. זה המקום לקבל כוח, לקבל משימות, לקבל אתגרים. אם לא הילד שלך, זה מצייר ציור, מי אמר שהיית בכלל קיים בעולם? ומי אמר שהיה לך כוח ללמוד? הנה הגמרא פה בפסקה 3, רבי אליעזר בן עזריה, אומרים לו, תהיה נשיא שלנו, ראש מטיבטה, בלי משרד יחסי ציבור, בלי פריימריז, אל תתלהב. אומר רבי אליעזר בן עזריה, אין בעיות, אני צריך לשאול את הבית שלי, מה אתה הולך לשאול בבית שלך? אומר אחד האחרונים בספר שוט שואל ומשיב, חיבר ספר על הגמרא שנקרא יד שאול, אומר, לפי הגמרא בסנהדרין, אדם מתגאה, הוא לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול את אנשי ביתו, האם הוא מתגאה. היה אומר רבנו ראש שיבת מרכז הרב, הרב השיר, רב שפירא, זכר צדיק לברכה, ובברום, היה אומר, אבל אתה הרי מוכר בבית. יודעים אתה מתגאה או לא? היה אומר, לא. אם הציעו לך תפקיד, כבר אתה יכול להתגאות. נגיד חבר כנסת, על פי המדגם בטלוויזיה. דוגמה, עד הבוקר. אתה כבר יכול להתגאות, ואחרי זה יעשו רעיונות איתך, האם התאכזבת מזה שהמדגם התברר שהוא לא המציאות, שזה בעצמו כנראה חידוש גדול מאוד. אז באמת, הוא הולך לשאול את אנשי ביתו, האם הדקה הזאת שהציעו לו משהו, כבר סחרר אותו. הרב קוק אומר, אחרת. הוא הלך לשאול את אשתו. אמר לה, תשמעי, יש סוג עסקני ציבור שהם לא צריכים לשאול את נשותיהם האם הן מוכנות למשימה, כי הם רק מרוויחים איזה זכויות ופנסיה, ולא נמנה פה את הכל, גם מה שנקרא כבוד בחיצוניות. אבל יש סוג של עסקני ציבור שהם עוסקים עם הציבור להם באמונה, אין להם כסף, אין להם כבוד, אין להם תארים, אין להם זכויות. אז הוא שאל אותה אם היא מוכנה, אולי זה יפגע בה. אמרה לו, תגיד אישי, אני רוצה לדעת את האמת, אתה מתכוון להיות כזה שעוסק בזכות הציבור באמונה? עד שאתה שואל אותי, מה את מתכוונת? שאל אותו, מה יהיה אם יפטרו אותך? כלומר, התמנית במדגם ובבוקר מתברר שאתה לא חבר כנסת, מה יהיה? אמר לה, האמת, אם יהיה יום אחד ויפטרו אותי, אין לי בעיה. כמו כוס יקרה, אדם משתמש בפעם אחת, גם טוב לו. אמרה, בסדר, אתה מוכן, אני מוכנה. מה הבעיה? הבעיה היא הציבור. אם אתה תבוא לציבור בלי חליפה, בלי עניבה, בלי כובע, מי מסתכל עליך בכלל? אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שהזקן שלו ילבין, שזה כנראה שווה ערך לחליפה, אולי פעם. השאלה המהותית, האם הבית לוקח משימה? אתה, אם אתה תכתוב ספר תורני, תעיז שם לכתוב, תודה רבה לאשתי שפרנסה אותי וחינכה את הילדים, אתה תהיה חצוף וגס רוח, לא משנה מה אורך הזקן שלך. שירי רבי עקיבא לא אמר כמוך. כשהתלמידים שלו, שלפי הקטלוגים שלנו הם קוטלגים כך ואחרת, דחפו את אשתו, הוא אמר להם, הניחוה, למה? כי היא עזרה לי, פרנסה את הילדים, חינכה אותם. לא, שלי ושלכם, שלה. תגיד רבי עקיבא, אני רוצה תשובה לשאלה, איפה יש שכינה בבית? אני הלומד, אני הקדוש, אני חוטף המלאכים, ברור איפה יש שכינה? אומר לי רבי עקיבא, תדע לך, איש ואישה זכו, איפה השכינה? ביניהם. איפה זה ביניהם? ביחד. אם השוני, נברא העולם, אומר רש"י בלשון הקודש, מזה שקוראים לאיש איש ולאישה אישה. נבראה התורה, אומר המדרש בלשון הקודש, זאת השפה היחידית בעולם שההבדל בין השמות איש ואישה הוא יוד והי שם השם. תראו לעצמכם שהיוד מנהלת ברור עם ההי, מי יותר חשוב, מי ראשון, אצל מי הסמכות, זה הבל הבלים. אין שם השם בלי יוד ואין שם השם בלי אי. ויותר מזה, אם האותיות תהיינה דומות, א' ושין, אש אוכלת אותם. כמה הדור שלנו הפך את השוויון לערך עליון, ותשטש אותנו, וירס את המושג משפחה. התוכניות של משרד החינוך שעוסקות בגילאי 12 עד 18, לא מופיעה המילה משפחה. ואין במציאות האנושית דבר שיכול לפגוע יותר בנפש של הפרט, אם אין מושג כזה שנקרא משפחה. ורק באתי להוסיף שמשפחה זה לא רק מחויבות, ולא רק אחריות, ולא רק הסכמים, זה קודם כל אישי. זה קודם כל חיבור הנשמות. וכמה אנשים היו מתחתנים כבר מזמן, אם הם היו מבינים את הענבה הזאת. ושומרים עליהם בכל נשמר שהקדוש ברוך הוא בנה נשמה. מה אתה חושב? בחיפושים שלך אתה מבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אתה אומר בסדר, נושא השתדלות. אבל בהשתדלות הזאת אתה לא בורא. יש בורא אחד, הוא העליון, אלוקים. וממילא זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. כל הזמן מזווק זיווגים. כל דקה מחבר חיבורים. בתוך הבית, מחוץ הבית, זה המלאכה האלוקית. תשים כתף למלאכה הזאת. ולכן התהליכים הם במקביל. ברור שהכותרת צריכה להיות להגיע לכלל אותו חיבור אמיתי, תקראי לי אישי ולא בעלי. והשיטה היא על ידי פינוי מקום, פינוי הגאווה, אסירותי את שמות הבעלי. אז אולי ככה ממשיך שתי שורות בדברים של הרב קוק על פורים. השורות האחרונות של פסקה 8, סבורים אנחנו שבחוכמתנו ובפיקחות הפיקחים שבנו, בנו עד הלום, להיות לנו על כל פנים יתד וגדר ביהודה. התחלת כלשהי להתחלת די התחלת לגאולה. ואנו שוכחים כי לולי יד השם בעל מלחמות זורע צדקות מצמח ישועות, לא היו כל מפעלותינו פועלות מאומה. שואלים את דוד שפירא, את הקצין שנלחם יחד עם הרב יצחק דדון במחבל לפני שנה בישיבת מרכז הרב, בישיבה לצעירים, תוך כדי שחזור בספרייה של כל מה שהיה שם. שואלים אותו, איך אתה מסביר את ההתנהגות שלך? מה אומר הבן אדם הזה? הקדוש ברוך הוא, כך הוא אומר בערוץ 2, הקדוש ברוך הוא זימן אותי למקום הנכון, בזמן הנכון. אתה שומע את זה, אתה חושב, הוא בכלל לא עשה כלום. אבל הוא עשה. וזכרת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חי. אבל היו צריכים לראיין בערוץ 2 גם את אשתו. כי גם אותה הקדוש ברוך הוא זימן למקום נכון ולזמן נכון. הבית הוא צריך להיות כמו קפיץ דרוך, שברגע שבאים למנוחה ושומעים יריות יוצאים החוצה. זה הבית. עם ישראל צריך היום הרבה בתים עם ענווה, עם אהבה, וכמו שאומר פה הבן איש חי למטה, עם הרבה גבורה. תנאי החיים לא פשוטים. משימות החיים בחיי היום יום מאוד לא פשוטות. ואני יכול מכל המעטפות האלה להישאר אדם מאוד קטנוני, מאוד עכשווי. פספסתי בגדול. עדיף שהבית הוא מקור של אנרגיה. כשכל אדם יודע שהוא בונה את הבית עם התנועה המעגלית הזאת, שומר על ייחודו מכל משמר, וחלק מייחודו זה להקשיב ולתת לזולת ולעזור לו שגם הוא או היא ישמרו על ייחודם. הרב סולובייצ'יק קרא לזה ברוח הקודש שלו, בסוד היחיד והיחד. אפשר להוסיף, בסוד היחיד, הייחוד והיחד. ואדם במו חייו יכול לומר, אין שום סתירה ביניהם. זה לא אומר שהבית זה החלקה על הקרח או בשלג. יש עליות, יש ירידות, יש ימים חמים, יש ימים קרים. 120 שנה של תסיסה מתמדת. אבל כשבאים לרגעים מתוך הגודל, מתוך הנשמה, מתוך אמונה במהלך האלוקי, הכל נראה אחרת. והילדים צריכים לגדול בבית שהדבר המרכזי שבו זה ענווה. כל הדרשות שלנו, כל הציטוטים שלנו, כל המעטפות החיצוניות שלנו, אם לא תהיה ענווה, הכל עלול להתנפץ. אם תהיה ענווה, ילדים מקבלים כוח, מקבלים עוצמה לגלות את אישיותם, לכבד את הוריהם. הרבה כבוד אמיתי הדור הזה צריך, בהרבה כבוד חיצוני הוא עסוק. בית זה המקום שלא צריכים להיות בו שיעבודים לגינונים חיצוניים של כבוד. הוא הכבוד בעצמו, הוא הערך, הוא הכלי של הופעת רצון השם. גם כשמחפשים בית, את זה צריך לחפש. גם כשבונים בית, את זה צריך לחפש. גם כשממשיכים לבנות בית, כל הזמן מתחדשים בחיפוש הזה של האמת האלוקית, לעזור לה, לעזור לאמת הזאת להתגלות על כל גווניה, על כל חלקיה, על כל מרכיביה. חודש טוב, חג שמח, בשורות טובות וכל טוב. ברוך